לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
עכשיו, אלבום לאי בודד.
כאן 88.
88.
רודי דויל היה מורה בן 29 בבית ספר תיכון באירלנד. הוא שם לב למגמה שכל ילד בדבלין הוא חבר בלהקה או שהוא רוצה להיות כזה. הוא כתב ספר על 12 צעירים שהקימו להקת סול בשם הקומיטמנטס. להקה שביצעה קאברים ללהיטי נשמה משנות ה-60 וה-70. שירים של סאם קוק, אדי פלויד, אריתה פרנקלין, וילסון פיקט ואחרים. הסופר שלנו, רודי דויל, החליט שהלהקה הפיקטיבית שלו תשיר שירי נשמה כי זה אפשר ללהקה שהוא יצר להיות גדולה יותר. הוא יכול היה לשלב בה הרבה דמויות וגם להוסיף להרכב נשים, זמרות רקע, כמקובל בסול. וזאת כדי להוסיף לסיפור גם קצת מתח מיני. לשלושת זמרות הליווי בספר קראו The Commitmentettes. רודי דויל פרסם את הספר על חשבונו, הוא לקח הלוואה מהבנק בטענה שהוא צריך לקנות אוטו חדש. הרומן הפך חיש מהר לרב מחר, במיוחד בקרב אנשי תעשיית המוזיקה בלונדון ודבלין. מפיקת סרטים קנתה ממנו את הזכויות וביקשה שיכתוב תסריט לקולנוע. תהליך הכתיבה לקח לו שנה. במהלך הכתיבה הוא נעזר בשני כותבי תסריטים מנוסים, שהרי מדובר היה בפעם הראשונה שלו ככותב תסריטים. מפה לשם התסריט הגיע לידיו של אלן פארקר. אלן פארקר, מתוך כל הסרטים שהוא עשה, נציין את Fame, Midnight Express, החומה של פינק פלויד, בירדי עם המוזיקה הנפלאה של פיטר גבריאל, אביטה והקומיטמנטס כמובן. לקראת הצילומים הוא נסע לדבלין, ובמשך שבועיים הוא עשה אודישן ל-64 להקות מקומיות במרווחים של 10 דקות בין להקה ללהקה. הוא שמע heavy metal, hip-hop, folk וגם punk, וגם ביקש מכל חבר בלהקה אודישן בנפרד. חלק מהמוזיקאים שלא התקבלו מופיעים בסרט ככאלה. אחד הנערים, פיטר רואן, מופיע בסרט עם סקייטבורד ומבקש לעבור אודישן ללהקה. פיטר רואן הוא הילד שמופיע, תמונתו מופיע, על עטיפות האלבומים Boy ו-War של U2. תהליך האודישן והליהוק נמשך כמעט 4 חודשים. רק לשניים מתוך 12 חברי הלהקה היה ניסיון קודם במשחק. הערת ליהוק אחרונה, לפני שנצא לדרך, הסולן של הקומיטמנטס בסרט, אנדרו סטרונג, היה רק בן 17 במהלך הצילומים, אף שהוא נראה בוגר יותר. הנה, אנחנו מפליגים איתו ועם חברי הקומיטמנטס, עם מסטנג סאלי. אני מנחם גרנית, הפלגה נעימה לכולנו.
Mustang Sally, guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby, guess you better
ah
מסטנג סאלי, הביצוע המקורי הוא משנת 1966, הביצוע המוכר יותר הוא של ווילסון פיקט. השיר נקרא במקור מסטנג מאמה, אבל אריתה פרנקלין הציעה לשנות אותו למסטנג סאלי. ובכן, מה בעצם קורה פה? ג'ימי רביט, המגולם על ידי רוברט ארקינס, מחליט שהוא אמרגן, ועל כן הוא מארגן להקה ששרה שירי נשמה, כדי למלא את החלל המוזיקלי בעיר הולדתו דבלין, דבלין שבאירלנד כמובן. הלהקה המתגבשת מורכבת כולה ממוזיקאים לבנים, בני מעמד הפועלים, שיש להם מעט ניסיון בז'אנר. הוא עושה אודישנים בבית, בני המשפחה שלו, אביו, אמו ואחיותיו, סקפטיים. הסרט מוביל אותנו בכל שלבי ההתגבשות של הלהקה, ההופעות הראשונות שלהם, מערכות היחסים שנרקמות תוך כדי. הדמות הסמכותית ביותר בלהקה היא זו של ג'וי ליפס פייגן, שהוא ותיק, נגן חצוצרה שטוען שהוא ניגן ברחבי העולם עם הרבה מוזיקאים מפורסמים. יש להרכב הזה כישרון גולמי ושאיפות גבוהות, אבל בסופו של דבר, דווקא בגלל התהילה שמתחילה להתרקם סביב, נוצרים מתחים. מתחים מקצועיים, מיניים ואחרים. כל זה תוך כדי ההכנות שלהם להופעה הגדולה שבה, על פי ההבטחה, הם אמורים לארח את ווילסון פיקט האגדי. כמובן שאני ממליץ לכם בחום רב, על מנת שההנאה תהיה שלמה, להאזין לתוכנית פעם שנייה, פעם נוספת, אחרי שתשובו ותראו את הסרט. ואם לא ראיתם, על אחת כמה וכמה. I don't know why I love you like I do. Take Me to the River, המקור של אל גרין. הרכב רוכש מערכת תופים ופסנתר מסבתו של הגלידן. את שאר הציוד המוזיקלי של הלהקה הוא מקבל מסוחר בשוק השחור. הלהקה עושה חזרות בקומה השנייה מעל אולם סנוקר. לאחר חזרות רבות הם משכנעים מרכז קהילתי של הכנסייה המקומית לתת להם להופיע לטובת קמפיין נגד הרואין. לאחר מכן סוחרים את שירותיו של סדרן קשוח שישמש מאבטח של הלהקה. בשלב מסוים המאבטח הזה תופס את מקומו של המתופף. מסתבר שהמתופף משוחרר על תנאי והוא חושש שהנטיות האלימות שלו יובילו אותו בחזרה לכלא. בינתיים המתח בקרב חברי הלהקה גדל כאשר ג'וי, החצוצרן המבוגר שבחבורה, מפתה את שלוש זמרות הליווי, לא ביחד אלא אחת אחת. במקביל, הסולן של הלהקה, דיקו קף, הופך ליותר ויותר סורר ומורד, והוא מחזיק מעצמו הכוכב הראשי של הקומיטמנטס. הנה זמרות הרקע של הלהקה תופסות עצמאות על חשבון דיקו קף ומבצעות בהרמוניה את Chain of Fools, שהתפרסם כידוע בביצוע של אריתה פרנקלין.
Chain, chain, chain.
Chain of Fools נכתב על ידי דון קובי כשהוא היה נער צעיר במקהלת הכנסייה. השיר הזה יועד במקור לאוטיס רדינג, אבל נסיך חברת התקליטים אטלנטיק, זה קצת מההיסטוריה של השיר הזה, העביר אותו לאריתה פרנקלין. דון קובי החל את הקריירה שלו כנהג של ליטל ריצ'רד, ובמקביל הוא היה גם מופע החימום שלו. אבל בואו נחזור לקומיטמנטס, או יותר מדויק לאחורי הקלעים. אודישנים לסרט נערכו לראשונה במועדון לילה הממוקם ליד נהר ליפי. ג'ים קור ואחיותיו חברות להקת הפולק-רוק האירית הקורז, אנדריאה קור, שרון קור וקורליין קור, היו בין אלו שנבחנו לסרט. אנדריאה להקה לתפקיד הלא מוזיקלי של אחותו הצעירה של מנהל הלהקה, בעוד שרון וקרוליין להקו כחברות בלהקה אירית בשם Country and Western. האח ג'ים מופיע בתפקיד קצר כחבר בלהקת אבנגרד אקלו. באודישנים נוספים לסרט נבחנו 1,500 איש ואישה לתפקידים שונים. במהלך האודישנים, הבמאי אלן פארקר פגש את אנדרו סטרונג, בנו של מאמן השירה של הסרט. הנער הזה ביצע את מסטנג סאלי וכבש את ליבו של הבמאי, והוא שובץ לתפקיד הסולן של הקומיטמנטס, דיקו קאף. לא היה לו ניסיון במשחק, הבחור היה אז בן 16 או 17. רק לשניים מתוך 12 החברים בהרכב הזה של הסרט, של הלהקה, היה ניסיון שכזה, ניסיון במשחק. ברונה גלהר, ספרית לשעבר מצפון אירלנד שמגלמת את אחת מזמרות הרקע, אשר זכתה בהמשך להשתתף בשוברי קופות אחרים כמו פלפ פיקשן של טרנטינו, ולצידה ג'וני מרפי ששיחק את החצוצרן שבחבורה שהיה אז בן 45. התפקיד של המוזיקאי המבוגר האחראי הוצע תחילה לבן מוריסון. גם הוא כידוע אירי, צפון אירי, יליד בלפאסט. הדיאלוג בין ון מוריסון לבימאי אלן פארקר לא עלה יפה. ון מוריסון הציע שישתמשו במוזיקה שלו לסרט, אבל גם הצעה הזאת לא התקבלה. מועמד נוסף לתפקיד המוזיקאי הבוגר והאחראי היה רורי גלהר, גיטריסט האירי הנודע, גם זה נפל. ג'וני מרפי שנבחר בסוף היה היחיד בהרכב שלא ידע לנגן על אף כלי, ואת תפקידי הנגינה שלו בחצוצרה ביצעו אחרים מאחורי הקלעים.
They do get weary wearing that same old shaggy dress. But when she gets weary, try a little tenderness. Just anticipating the things that she never, 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 never possesses yet. But while she's there waiting without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no. She has her grief and her care, yeah, yeah. But soft words, they all spoke so gentle. It makes it easier, easier. They never forget it. Love is their only happiness. But it is all so easy. All you gotta do. Oh,
Try a Little Tenderness. השיר הזה בוצע במקור ב-1932. בינג קרוסבי ופרנק סינטרה שרו אותו, אבל את מגע הנשמה נתן לו בשעתו אוטיס רדינג ב-1966. הביצוע של הקומיטמנטס הוא כמובן ברוח של אוטיס רדינג, והוא הצליח לכבוש את המקום ה-13 במצעד האירי בשעתו.
At the dark end of the street, that is where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide. Dark end of the street, you and me. I know time is gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh! Dark end of the street, you and me. They're gonna find us, they're gonna find us, they're gonna find us, love, someday, you and me, at the dark end of.
המוטיב הזה של צעירים אלמונים המייחלים לפריצה הגדולה שלהם הוא נושא שאלן פארקר התמודד איתו בעבר בסרט פיים בשנת 1979. שם מדובר בסטודנטים צעירים בבית ספר לאומנויות הבמה בניו יורק. נהניתי מהקומיטמנטס יותר מאשר מפיים, כך הצהיר אלן פארקר. בפיים לא אהבתי את כל הדמויות ואילו בקומיטמנטס אהבתי את כולם. היה הבדל נוסף, כך אלן פארקר. פיים היה על החלום האמריקאי, והוא היה על נערים צעירים שציפו להצלחה והאמינו בה. הצעירים בקומיטמנטס חולכו על ברכי האמונה שהסיכוי שלהם להצליח הוא מזערי. הם באו ממשפחות גדולות בעיקר, מאלה שקו המחשבה שלהם אמר שאם הם ישחקו אותם מוכשרים ומיוחדים, זה רק יכשיל אותם. זה מה שאהבתי אצל הטיפוסים האלה, כך אלן פארקר.
Can't stand the rain against my window. You're bringing back sweet memories. Hey, window pane, do you remember how sweet it used to be? Everything was so grand.
I Can't Stand the Rain. הביצוע המקורי של השיר הזה הוא של Ann Peebles מ-1973. יש גם ביצוע מצוין של טינה טרנר. מי ששרה סולו כאן, רק קולה נשמע בסרט. זוהי ניב קוונה. ב-1993, ניב קוונה ייצגה את אירלנד בתחרות האירוויזיון שהתקיימה במולדתה באירלנד, וגם זכתה במקום הראשון עם שיר שנקרא In Your Eyes. היא ייצגה את אירלנד גם ב-2010 בהצלחה מועטה יותר. וזה מוביל אותנו לפסקול הסרט. הפסקול כולל 14 שירים שרובם הופיעו בסצנות שונות במהלך הסרט. אלבום הפסקול זכה להצלחה מסחרית והגיע למקום הראשון במצעד האלבומים של ניו זילנד, למקום הראשון במצעד האלבומים האוסטרלי. באמריקה הוא שהה לא פחות מ-76 שבועות במצעד של הבילבורד והגיע שם עד למקום השמיני. לאחר ההצלחה המסחרית של האלבום הראשון, יצא גם אלבום המשך, שהכותרת שלו הייתה The Commitments Volume 2, ובו 4 שירים נוספים מהסרט, ועוד 7 שירים בביצוע צוות השחקנים. They call me Mr. Beautiful, baby that's my name. They call me Mr. Beautiful, that's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man feel so blue. Oh, they call me Mr. Pitiful, 'cause I lost someone just like you. They call me Mr. Pitiful, yes, everybody knows now. They call me Mr. Pitiful, most every place I go now. But nobody seems to understand now man sings such a sad song. Ooh, when you lost everything, when you lost everything. Hey, yeah. How can I explain to you somebody acting so very blue? How can I tell you about my thing? Ah, nothing will do. Yeah, just a pitiful, that's my name. They call me Mr. Beautiful, that's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man feel so blue. They call me Mr. Beautiful, 'cause I lost someone just like you. Yeah, everything is going wrong. Everything I had, yes, I baby. I gotta sing you a sad song. I gotta get back to you one more time. Mr. Pitiful. 9 שנים אחרי הסרט הראשון נעשה ניסיון לעשות סרט המשך. המפיק האמריקני הרווי ויינסטיין רכש זכויות וניסה לקדם. המוטיב אמור היה להיות כמה מחברי הלהקה המקורית שחברו לחברי להקה חדשים לקראת יציאה לסיבוב הופעות בארצות הברית. סרט ההמשך מעולם לא הופק. באוקטובר 2017, בעקבות האשמות על התעללות מינית שהחלו בסוף שנות ה-70, הרווי ויינסטין פוטר מהחברה שלו וגורש מהאקדמיה לקולנוע. יותר מ-80 נשים העלו נגדו טענות על הטרדה מינית או אונס. האשמות האלה עוררו את הקמפיין הידוע בשם Me Too, שבעקבותיו התבררו האשמות על התעללות מינית כנגד גברים רבים בעלי השפעה ברחבי העולם. התופעה הזו מכונה גם אפקט ויינסטין. בדרך כלל, אני נוהג להלל ולשבח אומנים ואנשי מדיה ממוצא יהודי, במקרה הזה כמובן שההפך הוא הנכון. הרווי ויינסטין נעצר והואשם באונס בניו יורק. הוא נמצא אשם ב2 מתוך 5 עבירות פליליות, והוא נידון ל-23 שנות מאסר. בהמשך, הוא הוסגר ללוס אנג'לס כדי לעמוד בפני אישומים נוספים. שם הוא נמצא אשם ב3 אישומים נוספים, והוא נידון ל-16 שנים נוספות בכלא. בחזרה לאירלנד. אם תשאלו אותי, אומר לכם בבירור שבאוזניי המוזיקה האירית היא הכי יפה בעולם. לזמרים באירלנד יש גן מדהים ובלתי פתור של איכויות קוליות מדהימות. מי שטייל באירלנד גם יודע להעריך את האי הירוק בים הזה על כל היופי שלו. אבל הסרט The Commitments נראה שונה מאוד מרוב הסרטים שמתרחשים באירלנד. לא תראו בו את הירוק עד או את היופי הלירי וסחוף הרוחות של ביתו של ריין, של דיוויד לין. אין בו נופים מוריקים, דבלין של הקומיטמנטס הוא מקום מלוכלך ולא נעים, אפילו מכוער לפעמים, אבל המוזיקה, המוזיקה. ביי ביי בייבי. הפקה בימתית של הקומיטמנטס עלתה על קרשי הבימה של הווסט אנד בלונדון, עלתה והצליחה וירדה אחרי 1,000 הצגות. רבים משחקני הסרט המשיכו לעסוק בקריירות משחק מוזיקליות שונות. אנדרו סטרונג, הסולן בסרט, אז בן 17 כאמור, הקליט מאז כמה וכמה אלבומים של ריתם אנד בלוז ורוק, הוא הופיע לצידם של הרולינג סטונס, אלטון ג'ון, ריי צ'ארלס, והוא הקים להקה משלו שנקראת The Boneyard Boys. האחים אנדריאה, ג'ים, שרון וקרוליין קור, שהזכרתי אותם קודם, שהיו להם תפקידי משנה קטנים בסרט, הקימו את הרביעה המשפחתית שלהם, The Corrs. הם הפכו מאז להרכב שהוציא 6 אלבומי אולפן, ומחר יותר מ-60 מיליון אלבומים ברחבי העולם כולו. אנדריאה, אחת האחיות, שיתפה פעולה עם הבימאי אלן פארקר בעיבוד הקולנועי שלו לאביטה בשנת 1996. מריה דויל קנדי, אחת מזמרות הרקע בסרט, הוציאה עד היום 11 אלבומי אולפן, והפכה לשחקנית עטורת פרסים. הנה טעימה מהאלבום השני של הקומיטמנטס, ווליום 2, הביצוע המקורי הוא של ג'ו טקס. Show me. אחת הסצנות בסרט, ג'וי, The Lips, פייגן, נותן טיפים לבן חסותו, דין פיי, איך לנגן בסקסופון. כדי לעזור לו, הוא מציע לו לדמיין שהפייה של הסקסופון זו הפתמה של אישה שהוא אוהב. בספר של רודי דויל, דין פיי מדמיין את הפתמה של מדונה. בסרט, הוא מחליט שמדובר בקים בייסינג'ר. ג'וי, The Lips, פייגן, המוזיקאי המבוגר שבחבורה, מבטיח בסרט שהוא יכול, במסגרת קשריו הענפים, לדאוג לכך שחברו, וילסון פיקט המפורסם, יבוא להופיע עם הקומיטמנטס כאומן אורח. לאור ההבטחה הזאת, ג'ימי רביט האמרגן משכנע כמה עיתונאים להגיע להופעה הבאה של הלהקה. הלהקה מושכת קהל רב, אבל וילסון פיקט לא מגיע. הם מבצעים את הלהיט הגדול של וילסון פיקט in the midnight hour בלעדיו. הקהל דווקא מרוצה, אבל הלהקה לא. ההופעה מסתיימת. לכל אורך הסרט, יש תחושה שההתרברבות של ג'וי, שהוא מכיר הרבה מוזיקאים ותיקים, שהוא ניגן בהקלטות של סטיבי וונדר ומי לא, אין לה אחיזה במציאות. אבל, כשמנהל הלהקה המאוכזב, ג'ימי רביט, הולך ברגל הביתה, אחרי ההופעה, נעצרת לידו לימוזינה, הלימוזינה של וילסון פיקט, והנהג שלו, מבקש הנחיות איך להגיע למועדון שבו מופיעים הקומיטמנטס. מסתבר אם כן שג'וי דיבר אמת, וילסון פיקט פשוט הופיע מאוחר מדי.
My love comes tumbling down
In the Midnight Hour. במונולוג הסיום בסרט מסביר ג'ימי רביט המנהל שהלהקה התפרקה והחברים הלכו לדרכם. ברני הצטרף ללהקת קאנטרי, דיקו הסולן קיבל חוזה הקלטות והפך לאגו מניאק גדול יותר. המתופף שהיה בעבר שומר ראש הצטרף ללהקת פאנק, שניים אחרים מנגנים ברחוב כבסקרים תמורת כסף שהקהל ברחוב זורק להם. אחד הקים להקת ג'אז, אחד הפך לרופא וכולי. ההבדל הגדול ביותר בין הספר לסרט הוא הסוף, כך אומר המחבר רודי דויל. בסוף הספר, ג'ימי רביט כבר מקים להקה חדשה. זה עובד בספר טוב, אבל היה יכול להיות סיום מאוד לא מוצלח לסרט, כך הוא אומר. כך או כך, קבלו המלצה ממני, חפשו את הסרט, ההנאה שלכם מובטחת. אני מנחם גרנית, כל טוב.
1, 2, 3! 1, 2, 3! Yeah! Take me to heart.